דף ממתת עמוד א' במשנה. אומרת המשנה כיוצא בו, לאור מה שדיברנו במשנה הקודמת, שיש מושג שיש לנו סימן תחתון באישה שהוא יכול לבוא בלי סימן העליון, אבל סימן העליון חייב סימן תחתון. אומרת המשנה עוד כמה דינים על זה הדרך. כיוצא בו כל כלי חרס שהוא מכניס מוציא. אם יש לי נקב בתוך כלי חרס שהנקב הזה הוא מכניס את המשקה לתוכו, בוודאי שהוא גם בהגדרת מוציא. מעידך, יש שמוציא ואינו מכניס. יש לנו נקב שהוא נקב שמוגדר כמוציא משקה, אבל הוא לא מכניס את המשקה לתוך הכלי. למי נפקמינה, הגמרא תברר. דין נוסף, כל עבר שיש בו ציפורן יש בו עצם. כל אצבע יתרה שיש בה ציפורן בהכרח שיש בה עצם, וזה נחשב איבר חשוב, וכיוון שזה איבר חשוב אז זה מטמא באוהל המת. זאת אומרת, בעיקרון כדי לטמא באוהל המת יש שיעורים שנאמרו הלכה למשה מסיני, למשל כזית מהשר מן המת מטמא באוהל המת, אבל עצם כפעורה עצם לא מטמא באוהל המת, אלא אם כן היה רוב בניין, רוב מניין. פה אומרת המשנה, איבר כבד, זה אצבע יתרה שיש בו ציפורן, בהכרח שיש בו עצם, ולכן זה נחשב איבר, זה דבר חשוב, ועבר מטמא גם אם אין בו את השיעור של כזית בשר או שיעור של עצם המטמא. ויש שיש בו עצם ואין בו ציפורן, ויש מצב שיש בו עצם אבל אין בו ציפורן, ולכן זה לא נקרא איבר, זה יתמה במגע ובמסע ולא באוהל, כפי שנפרט בגמרא. מיד. כמו כן, דין שלישי, אומרת המשנה, כל המתמה מדרס מתמה תממת, כלי שאם ישב עליו הזב או שכב עליו הזב ויש עליו תומת מדרס, אותה תומה חמורה שעושה את הכלי לתמה אדם והבגדים שעליו, נותן לו דין של אב התומה. אם יש פה כלי שיש עליו דין של מתמא מדרס, בוודאי שהכלי הזה שנמצא באוהל המת הוא נעשה תמא מת, או אם נגע בו המת או נשא אותו, אז אנחנו באים ואומרים שהוא מתמא במת. ויש מקרה של כלי שמתמא תומת מת ואינו מתמא מדרס. יש מצב שהכלי עצמו הוא אכן מתמא באוהל המת או במגע, אבל במקרה שישב עליו עזב או ידרוף עליו עזב, ישכב עליו עזב, לא יהיה עליו תומת מדרס. מבררת עכשיו הגמרא אחד לאחד. מה שאמרנו ברישא, כיוצא בו כל כלי חרס שהוא מכניס מוציא, ויש שמוציא ואינו מכניס. מכניס פסול למי חטאת ופסול משום גיסטרה. מוציא כאשר למי חטאת ופסול משום גיסטרה. כדי להבין היטב אז אנחנו צריכים להקדים ולומר, כלי חרס זה דבר שמקבל תומה ואין לו טהרה, שבירתו זוהי טהרתו, אבל ברגע שהוא שבר, הוא שבור, אז בטל ממנו שם כלי ואז פורחת ממנו התומה. יש לנו גמרא במסכת שבת בדף צדיקי עמוד ב', כפי שרש"י מביא באמצע השורות הרחבות, שבגמרא מבואר חמש מידות בכלי חרס: ניקב כמוציא משקה, טהור מלטמא גיסטרה ועדיין כלי הוא לקדש בו מי חטאת. ניקב ככונס משקה, פסול לקדש בו מי חטאת, אבל ועדיין כלי הוא לכל שאר דברים. אותו כלי ניקף כשורש קטן טהור להכשיר זרעים, ועדיין כלי הוא לטמא שהרי ראוי לקבל בו זיתים. ניקף כמוציא זית טהור מטומאה שקיבל, עד שיחדנו לרימונים. ניקף כמוציא רימון טהור מכלום. נמצא כונס משקה הוא שיעור הראשון, אבל כמוציא משקה לא בטיל. כלפי מה דברים אמורים? התורה אומרת ונתן מים חיים אל כלי. מלמדת התורה שאם אתה רוצה לקחת עכשיו את האפר של הפרה אדומה ולעשות מזה מי חטאת כדי להכשיר בזה, לעזות אותו על התממת, אז הדין הוא שצריך שייתן את זה בתוך כלי. אם הוא לוקח מי חטאת, מי מעיין, מים חיים, ונותן בידו ומכניס זה בפנים אפר פרה אדומה ומערב, אי אפשר לעזות אותו על תממת, כי יש גזירת הכתוב ונתן מים חיים אל כלי, זה צריך לעשות בכלי. מהו כלי? על זה בעצם מבואר לנו פה, שאם יש נקב בכלי והכלי מטפטף לבחוץ, אבל ההגדרה שלו הוא לא מכניס משקה, המשקה לא נכנס לתוכו, כפי שמיד נברר איך בודקים את זה. אז אנחנו באים ואומרים, יש לו שם כלי, הוא כשר, ואפשר להשתמש בו למי חטאת כדי לעשות, להכשיר בו את המי חטאת, להזות על התמה. אבל מה קורה אם יש בו נקב כזה שזה כבר שיעור של מוציא משקה? זאת אומרת, של מכניס, כשהמשקה נכנס מבחוץ לבפנים, פה זה גם יהיה פסול למי חטאת. יש מה שנקרא גיסטרה. גיסטרה זה בעצם שבר של כלי. עכשיו צריך להבין, למה אנחנו דיברנו קודם על מוציא זית, מוציא רימונים? העניות הייתה גדולה. מכיוון שהעניות הייתה גדולה, זה לא כמו שאם היום יש לך אפס תחושה של שבר, אתה כבר זורק את הכלי. אלא באופן נורמל, כלי שהיה בו סדק למשל, והסדק הזה לא מוציא שום דבר, זה כלי מצוין, ממשיכים להשתמש בו. במידה ונעשה בו נקב, גם נקב כזה שמוציא משקה או מכניס משקה, אבל הכלי הזה יכול עדיין לשמש ליבש, יכול לשמש לזרעים, ודאי שלא היו זורקים אותו. גם אם היה בו כבר נקב כזה שאתה לא יכול להכניס בפנים זרעים, אבל זיתים אתה יכול לשים בפנים, לא זורקים אותו. יש כאלה שעוד יותר עניות גדולה, אז שם גם אם יש נקב שיכול להוציא זית, אבל זה יכול להחזיק בפנים עמידה, זה כמו רימונים, תפוזים, תפוחים, אגסים וכדומה, אז הוא לא זורק את הכלי הזה. אז יש לו תורת כלי אם הוא מייעד אותו לצורך הדבר. הנפקמינה כמובן תהיה לגבי להוציא ממנו תומה או לקבל תומה במידה והוא עומד לשימוש הזה, אז יש לו שם כלי או בטל ממנו שם כלי. שבר של כלי גם היו עושים בו שימוש, כי אם השבר הזה זה שבר שיכול לשמש כתחתית, אז היו משתמשים בו בתור תחתית. למשל, היה נר, נר זה היה כלי שבתוכו כונס שמן ומדליק בו את הבערה. הכלי הזה באופן נורמל היה מטפטף, א' הוא מזיע, בנוסף הוא הרי משפריץ, ואז היו שמים מתחת את התחתית הזאת לקבל את המשקי הזה שיוצא, את השמן הזה וכדומה שיוצא מתוכו. לכן גם שבר של כלי היה בו שימוש של כלי ומקבל תומה. אלא שלגבי אותו גיסטה, אותו שבר, אותו תחתית של כלי, פה אנחנו באים ואומרים שאם יש בו נקב כמוציא משקה, לא מכניס, זה כבר מבטל מנו שם כלי, והוא לא יקבל תומה אפילו בו אל המת אם הנקב הוא כל כך דק שהוא מוציא ולא מכניס משקה. מה ההיגיון שבדבר כפי שתבהר הגמרא? כי שוב, כל דבר זה לפי השימושים שלו. בכלי כזה שעומד עכשיו לעשות בו מי חטאת, באופן נורמל כלי שמטפטף, מה זה מטפטף? זה לא טיפה אחר טיפה, כי אז זה כבר יוגדר לנו כמכניס משקה, אלא זה מוציא טיפה, ועם הזמן מוציא עוד טיפה, הפעמים תחתית מלמטה, והוא משמש לשמש ככלי לכל דבר, ולכן הוא קשר למי חטאת. אז אם הוא יהיה בו אל המת, הוא כלי, הוא מקבל תומה. אם יגע בו עכשיו תמי מת, הוא כלי, הוא מקבל תומה, מאב התומה. אותו שבר, כיוון שכל השימוש שלו זה תחתית, זה לקבל את אותם משקים, ברגע שהוא כבר לא יכול לעמוד בתפקיד שלו, צריך תחתית לתחתית, אז כבר אדם זורק אותו, ולכן בטל מנו שם כלי. לכן הרגישות אצלו, הביטול כלי שלו, זה ביותר, גם במוציא משקה, זה כבר מבטל מנו שם כלי. זה אומרת עכשיו הגמרא. מכניס, אם הכלי הזה מכניס משקה, הנקב הזה הוא בשיעור מכניס משקה, פסול למי חטאת, הוא בוודאי פסול משום גיסטרה, ודאי שהוא פסול משום שבר. מה זה פסול? מבטל ממנו שם כלי, אז למי חטאת זה לא יכול לשמש ככלי, ולגבי תומה זה לא יקבל תומה, או אם היה תמה זה מוציא ממנו את התומה. מוציא, אם הוא רק מוציא משקה, אז הוא קשר למי חטאת ויש לו שם כלי, אבל הוא פסול משום גיסטרה. בתור שבר הוא כבר לא עומד לשמש ככלי. אמר אבסי, שונים אותם תנאים שהביאו את אותם הלכה למשה מסיני, כלי חרס שיש בו נקב והשיעור בכונס משקה, ולא אמרו מוציא משקה אלא לעניין גריסטרה בלבד. מתי אני אומר שהכלי מבטל שם כלי? במוציא משקה, רק לגבי אותו תחתית, אותו גריסטרה, אותו שבר של כלי. מה הייתה מה? אמר מזרות רבי דרב נחמן, לפי שאין אומרים אבי גריסטרה לגריסטרה, כמו שאמרנו, כי אין לו שימוש כמו שהוא, צריך להביא עוד תחתית, וזה כבר לא עושים, אז מביאים תחתית אחרת, את זה זורקים, ולכן זה מבטל מנו שם כלי. ומה הגדרה של מכניס ומוציא משקה? תנו רבנן, כיצד בודקים כלי חרס לדע אם ניקב בכונס משקה, אם לאו? אני חושב שגם צריך להדגיש פה, כל הזמן מדברים על הכלי חרס, כי בכלי מתכת, ודאי שאם יש בו כזה נקב, אז יעשו בו שימוש לזרעים, יעשו בו שימוש לזיתים. חרס שזה היה דבר זול, זה כמו החד פעמי שלנו, שמה אנחנו עוד יותר מקילים בכלי, אנחנו פחות משתמשים בו, ולכן יש הגדרה של מוציא ומכניס. הווה אומר, כיצן בוטים כלי חרס לידי מיקה וכונס משקה עם לב. יביא עריבה מלאה במים, מביא עריבה, עריבה זה ביטוי לכלי גדול, שהוא מלא במים, ונותן גדרה לתוכו. עכשיו לוקח את הכלי חרס הזה, ומכניס אותו כמו שהוא לתוך המים. אם כנסה, אם עכשיו ידחק מים לתוך הכלי, בידוע שכונס משקה. ואז הוא פסול למי חטאת. ואם לאו, בידוע שמוציא משקה. אבל אם לא נכנס מים לתוכו, אז זה הגדרה של מוציא משקה, אבל לא יהיה לו שם של כונס משקה לתוכו. נכון. רבי יהודה חולק על תנא קמא, ורבי יהודה אומר, כזו בדיקה לא מגלה לנו על מכניס משקה. כי ברגע שאתה מכניס את הכלי לתוך עריבה מלאה במים, אז יש לחץ של המים להיכנס לתוך הכלי. זה עדיין יחשב לפי רבי יהודה כמוציא משקה, גם אם נכנס לבפנים. זה לא נקרא כונס משקה, שעל זה אומרים שבטל ממנו שם כלי. אלא רבי יהודה אומר, כופף אובני גדרה לתוכה. זאת אומרת, לוקח עריבה ריקה, מכניס את הכלי הפוך לתוך העריבה, ומציף עליה מים, וממלא עכשיו את העריבה במים. אם כונס, הרי ברגע שהכלי מלא אוויר, אז ברור שנקב דק לא יכניס מים לתוכו. אם יהיה שם נקב יותר גדול, אז יהיה אפשרות שיצא אוויר ויכנס מים. ולכן, אם כונס בידוע שכונס משקה, ואם לאו, בידוע שמוציא משקה, אבל זה לא נקרא כונס משקה על האף, שזה נקב מכובד, אבל זה לא נקרא כונס משקה. או...
זה לוקח פירק,
מכניס אותו הפוך לתוך כלי, ממלא אותו במים. אם עכשיו תראה שנכנס המים לתוך הכלי, זה נקרא כונס משקה. אם לא, זה נקרא רק מוציא משקה. נכון. אבל האוויר הזה יצא, ואז יתחיל להיכנס לבפנים המים. מאידך, יש עוד דרך לבדוק. או שופטה על גבי האור, לוקח את הכלי כמו שהוא, ממלא אותו במים, מניח אותו על גבי האש. אם האור מעמידה, הרי ברגע שהמים מבעבעים, אז הם לא יוצאים החוצה. אז אם האור מעמידה, בידוע שמוציא משקה. ואם לאו, אבל אם האור לא מצליח להעמיד את זה, זאת אומרת, מה שקורה שהמים כן יוצאים לחוץ, בידוע שהנקב הזה נקרא מכניס משקה. בחלק הזה רבי יוסי אומר, אף לא שופטה על גבי האור מפני שהאור מעמידה, זה כבר גם בנקב גדול יותר. האור לא נותן לו לצאת ולכן, אלא שופטה על גבי הרמץ, על גבי אפר חם, גחלים וכדומה. זאת אומרת, גחלים לוחשות, אבל לא אור. אם רמץ מעמידה, בידוע שמוציא משקה, ואם לאו, אם זה כן מטפטף לחוץ, בידוע שהוא כבר בגדר של כונס משקה. יש עוד מקרה. היה תורה טיפה אחר טיפה, אם אתה רואה שהנקב הזה לא מוציא טיפה, עוצר, מוציא עוד טיפה, אלא הוא מטפטף טיפה אחר טיפה ברצף, זה נקרא תורד טיפה אחר טיפה, בידוע שכונס משקה. שואל דגמה, מה איקה בן תנא קמא לרבי יהודה? אמרו לה, כינוס על ידי עדך, כי קבל מים, כפי שביארנו. מה קורה באופן כזה שמים נכנסים, אבל הם לא נכנסים רק בדרך עדך, כשאתה בא ומכניס את זה לתוך המים, אז המים לוחצים ונכנסים פנימה. האם זה יחשב כונס משקה, או לא יחשב ככונס משקה? לפי תנא קמא זה יחשב ככונס, לפי רבי יהודה זה לא יחשב ככונס, אלא עדיין רק כמוציא. הדין השני שלמדנו במשנה, כל עבר שיש בו ציפורן בהכרח שיש בו בשר, אבל אם יש בו בשר ואין בו ציפורן, דינו יהיה שונה. מה זה? אומרת הגמרא, יש בו ציפורן, מתמה במגע ובמסע ובאוהל. יש בו ציפורן, אפילו שאין כאן כזית בשר, זה מתמה באוהל המת. למה? כי זה שם של עבר, ועל העבר כבר נאמר לאל, לעבר אין שיעור. מאידך ואין בו ציפורן, מה קורה אבל אם יש בו עצם ואין בו ציפורן? אז זה בעצם לא נחשב עבר, מתמה במגע ובמסע, ואינו מתמה בועל. אמר רב חיסדא דבר זה, הדין הבא, רבינו הגדול אמרו, רב, המקום, הקדוש ברוך הוא יהיה בעזרו, אצבע יתרה שיש בו עצם ואין בו ציפורן, מתמה במגע ובמסע, ואינו מתמה בועל. אמר רב אבא בחנה, אמר רב יוחנן, מה הגדרה של אצבע יתרה? וכשאינה נספרת על גב היד. אבל אם היא נספרת על גב היד, יש לדין עבר גם בלא ציפורן, ועכשיו אנחנו מבארים. למעשה, כפי שאמרנו, יש הלכה למשה מסיני שיעורים. מתי בשר מן המת, או עצם מן המת, או חלק מן המת, מטמא באוהל. אז צריך שיהיו חשוב כמו כזית בשר, כמו רוב בניין, רוב מניין בעצמות וכו'. יש לנו גם מקרה של רכב. כל דבר יש לו שיעורים משלו. עבר, לא משנה מה גודלו. ברגע שיש פה עבר מהאדם, בשר, גיד, עצמות, באופן נורמל, אם יש בשר ועצם, אז יש גידים. אז בשר, גידים ועצמות זה נקרא עבר, לא משנה מה גודלו. יש לו דין שמתמה כמת. אז אם הוא פירש מן המת, הוא נמצא באוהל, הוא בוודאי במגע ובמסע, הוא מתמה. יש לנו, כפי שעכשיו התברר בגמרא, מקרה שיש לנו אצבע יתרה, שאותה אצבע פירשה מן המת ונכנסה לתוך הבית. פה אנחנו באים ואומרים, אם היא נספרת על גב היד, גב היד פרושו של דבר, כשאתה מסתכל על היד, אתה רואה אצבעות. אם האצבע הזאת היא השישית, היתרה, עומדת בספירה אחת עם גב היד, שהיא נספרת על גב היד, בכזה מקרה זה הגדרה של כמו כל איבר, לא צריך ציפורן, עבר מן המת, בשר, גידים, עצמות, מטמא באוהל המת, ובוודאי במגע ובמסע. הנידון שעומד בפנינו כשהאצבע אינה נספרת על גב היד, זה כביכול חלק שהוא לא חלק מגוף האדם. כיוון שהוא מוסתר, הוא לא נראה עם גב היד, פה אנחנו באים ואומרים, אם הוא חשוב, אז הוא מטמא, אם הוא לא חשוב, הוא לא מטמא באוהל. דהיינו, אם יש פה גם ציפורן, זה נותן לו שם של איבר חשוב, אצבע, אז אני בא ואני אומר שבאמת זה מטמא באוהל המת. אם אין בו ציפורן, זה לא נקרא אצבע, זה לא איבר חשוב, זה לא יטמא באוהל המת. צריך אבל להדגיש. אז למה זה באמת מטמא במגע ובמסע? אם זה לא מטמא באוהל המת כי זה לא נקרא חלק מן המת, ואין פה שיעור כזית של בשר, אז למה זה מטמא כן במגע ובמסע? אז רש"י מבליע בתוך הדברים ואומר, מכיוון שיש פה עצם כסעורה, ועצם כסעורה הרי מטמא במגע ובמסע. בעל זה תוסות למעלה יש בו עצם ואין בו ציפורן, אומר תוסות. אידה מפרש טעם הגזרה שאינה נספרת על גב היד, עתו נספרת. אבל באוהל המת לא גזרו, ולמה לא? דעבדו הקרא דלא לשרוף עלי תרומה וקודשים. דהיינו באמת זה הכל גזרה מדרבנן. ולמין האמת זה גם לא היה צריך לטמא במגע ובמסע, רק רבנן גזרו. כי אם אני לא יטמא, מחר יזלזלו באצבע, באיבר. לכן באנו ואמר, אז למה שלא יטמא גם באוהל? גזרה. כי אחרת לא יהיה לך היכר, מחר יצרפו על זה תרומה וקודשים, הרי למין האמת זה רק דרבנן. תולים, אבל לא שורפים. והידה אמרי, וזה רש"י שאומר בפנינו, משום דעצם כסעורה נגעו בה. ואז תוספות מתקשה. אם זה עניין של עצם כסעורה, אז למה זה מטמא במגע? הרי פעמים שמחפה אותו הבשר, אז הוא נוגע בבשר, הוא לא נוגע בעצם, אז על מה הוא נעשה תמה? אם אתה בא מצד העצם, אבל אין פה עכשיו עצם. אומר תוספות ויש לומר שלוש שורות מלמטה, דגזרו חכמים עתו לפעמים דיש בעצם כפול, ואז באמת זה כן מטמא גם כשהוא מחופה. אינמי נגיעת בשר, עתו נגיעת עצם, כי אני עלול, אם אני אתיר לו נגיעה בבשר, אז מחר הוא גם ייגע בעצם והוא יחשוב שהוא טהור. או גזרו מגע, עתו מסע, הרי במסע הוא כן מטמא, אז גם גזרו על המגע מכוח דין מסע. אבל זו הסיבה שמטמא במגע מסע, אבל אוהל ודאי שהוא לא מטמא. אומרת הגמרא, הדין השלישי במשנה, כל המטמא מדרס מטמא באוהל המת, תומת מת, ואם זה לא מטמא מדרס, זה עדיין יכול לטמא תומת מת. מבארת הגמרא, כל דחזי למדרס, כל דבר כזה שראוי לישיבה, לשכיבה, מתאמה תומת מת, ויש שמתאמה תומת מת, ואין מתאמה מדרס. ליטוי ימי, ליטוי שאה ותרכב. שאה זה כלי גדול שמכיל בתור שאה, שישה קבין. תרכב זה חצי גודל, תרי ועוד כף, שלושה קבין, גם זה כלי גדול, שאת הכלי הזה אפשר גם לשבת עליו. אם עכשיו ישב על זה הזב, זה לא מקבל תומת מדרס. שכב על זה הזב, זה לא מקבל תומת מדרס. המקור, דתניה. הפסוק אומר, ויושב על הכלי אשר יושב עליו הזהב, יחבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הארץ, זה הטומאה החמורה של מטמא אדם לטמא בגדים. והיושב על הכלי יכול, אם אותו זהב כפה שאה וישב עליה, או תרקב, הכפך אותו וישב עליו, יהיה אותו כלי טמא, תלמוד לומר, אשר ישב עליו הזהב. זה אומר, מי שמיוחד לישיבה, הוא מיועד לישיבה. יצא זה שאומרים לו עמוד ונעשה מלאכתנו, אתה מפריע. הכלי הזה לא מיועד לישיבה, ולכן שם כלי יש לו, ודאי שאם יהיה פה מגע או אל המת, ודאי שהוא יתמה, כי זה כלי. אבל לתמה מדרס לא, למה? כי זה לא יושב לישיבה, זה לא מיועד לשכיבה, לכן אין איזה שם של תומת מדרס. אז מה שמתמה מדרס זה ודאי כלי, אז ודאי שזה מתמה בו אל המת, אבל, או באמת, אבל ברגע שזה דבר שמתמה באמת, לא בהכרח שזה מתמה במדרס. אומרת המשנה על זה הדרך, כל הראוי לדון דיני נפשות ראוי לדון דיני ממונות, ויש שראוי לדון דיני ממונות ואינו ראוי לדון דיני נפשות. שואלת הגמרא, אמר רב יהודה, מה זה בעצם בא לעיתויי? מה הכלל הזה בא לרבות? יש שראוי לדון דיני ממונות ואינו ראוי לדון דיני נפשות. אומר רב יהודה, לעיתויי ממזר, ממזר יכול לדון דיני ממונות אבל הוא לא יכול לדון דיני נפשות. אמנם יש כמה פסוקים בגמרא בסנהדרין, רש"י בחר להביא את הגמרא בל"ו שם, שהפסוק אומר כולך יפה רעייתי ומומאן בך, ולכן ממזר לא ראוי לדון דיני נפשות, אבל דיני ממונות הוא דן. שואל תוספות בדיבור המתחיל לעיתוי הממזר, למה אתה לא מביא בעל מום? בעל מום כולך יפה רעייתי ומומאן בך, בעל מום לא יכול לשבת בדיני נפשות אבל יכול לשבת בדיני ממונות. עונה על זה תוספות, אנחנו רוצים לדבר על פסולי ייחוס. פסולי ייחוס, ממזר הוא פסול ייחוס, ולכן ממשיכה הגמרא ואומרת, תנין אחד עזים לה, זה החידוש במשנה שלנו? זה כבר אני יודע בסנהדרין בלמד ב' יש משנה, הכל קשרים לדון דיני ממונות ולכל קשרים לדין דיני נפשות, ושם בדף למד ו' והבינן בה לעיתוי ימי, שואלת הגמרא מה זה בא לרבות, ואמר רב יהודה לעיתוי ממזר. אז כבר תוספות דיבור מתחיל תנין אחד עזים לה, בלי להתעכב עליו, אומר תוספות, תימא, מהי קושיה? כמה כללות תנה במתניתי דבל דתנה לו בדוחת האחריתי? זה פעם ראשונה שאתה פוגש משנה, שהמשנה אמרה דין שכבר נאמר במקום אחר? עונה תוספות, השאלה היא על רב יהודה. למה רב יהודה בשתי המקומות צריך להגיד לעיתויי ממזר? מספיק היה פעם אחת, זה שהמשנה חוזרת על הדין בסדר. מה זה בא לרבות? היה מספיק שיאמר במקום אחד. ממשיכה הגמרא ואומרת אמת. חדה לעיתויי גר וחדה לעיתויי ממזר. פסוק אחד. מסר אחד, לא פסוק, התנה, מסר אחד בא לרבות שהממזר קשר לדון דיני ממונות והגר קשור לדון דיני ממונות, וגם זה קשה מאוד, כפי שכבר מזכיר תוסות חד על עיתוי הגר. אומר תוסות משמע דקשר אף על גב דן אמו מישראל, זה תימה. ובפרק החולץ הגמרא ביבמות אומרת, אמרינן דרב האחשר לרב מרי בר רחל. רב מרי בר רחל, אמא שלו הייתה בשבי והיא נבעלה על ידי אותו שבאי שלימים התגייר ונעשה איסר גיורה, ולכן הוא קרוי על שם אמו רב מרי בר רחל. הוא מיני בפורסי דבבל והוא מינה אותו שמה, למה? דקייבן דאמו מישראל בקרב אחיך קרינן בי, אז רק בגלל שאמו מישראל אפשר לתת לו לדון, אבל אם אמו ולא מישראל אי אפשר לתת לו לדון. ותוספות אומר ויש לומר דאחא מאירי לדון גר חברו, אין אכן אמין, לא מדובר לדון ישראל, אבל הוא יכול לשבת בדיני ממונות כדי לדון גר, שגם הגר יש לו שם ישראל, אז את זה הוא יכול לדון. ואנחנו נסמוך על מה שתוספות אומר בארבע מילים האחרונות שלו, ואין כאן להאריך יותר, אבל בכל אופן לענייננו מבואר פה שזה בא לרבות את הגר ואת הממזר. ולמה אני צריך כל אחד לעצמו? הוא צריך די השמוינן גר, אם הייתי בא לרבות רק את הגר משום דראוי לבוא בקהל, אז הייתי אומר לכן הוא יכול לדון דיני ממונות. אבל ממזר דן ראוי לבוא בקהל, אימא לא, אולי הוא לא יכול לדון דיני ממונות, לכן צריך את הריבוי מהמשנה. וישמינן ממזר, אם רבי יהודה מביא רק את הדין שמשום דקאתי מטיפה כשרה, אז הייתי אומר הוא יכול לדון דיני ממונות, אבל גר דקאתי מטיפה פסולה אימא לא, צריך, לכן היינו צריכים גם את הדין שלנו וגם את הדין במשנה בסנהדרין, אחד לעיתוי ממזר, אחד לעיתוי גר. ממשיכה המשנה ואומרת, כל הקשר לדון קשר להעיד, על זה הדרך. כל הקשר לדון, מי שקשר לדון בוודאי שהוא קשר להעיד, ויש שקשר להעיד ואינו קשר לדון. אז למין האמת כבר בכלל עצמו מאיר תופות בדף נון עמוד א', זה לא פשוט. מה זה כל הקשר לדון קשר להעיד? יש אישה, היא קשרה לדון אבל היא לא קשרה להעיד, אישה פסולה לעדות. אישה לא קשרה אף פעם בעדות, היא יכולה בתור עד אחד, זה נאמנות, זה לא עדות. עד אחד זה לא עדות. אומר תוספות, עיין נונף ומד אלף למעלה. אומר תוספות, כל הכשר לדון כשר להעיד, ואם תאמר והרי אישה דקשרה לדון כדכתיב בדבורה, והיא שפטה את ישראל בעת ההיא, ובשילי פרק כמה דבבא קמא, סוף פרק א', מסכת בבא קמא, בדף ט"ו, דרשין על אשר תשים לפניהם משווה כתוב אישה לאיש לכל עונשין שבתורה, וחייך דהייקרא מאיר בנידונים מאיר אינמי בדיינים, כדי דרשין על בא מגרש לפניהם ולא לפני עובדי כוכבים וכולי, ואישה פסולה להעיד, כדי אמר בפרק שבועת העדות. אז אם ככה, הנה אתה רואה שיכולה לדון והיא לא יכולה להעיד. אומר תוספות תירוץ ראשון, דאחי כאמר כל איש הכשר לדון כשר להעיד. אומר תוספות, גם אם אני אקבל את זה שאישה כשרה בתור דיין, זה לא קושיה על המשנה, כי המשנה מדברת על האיש. איש שכשר לדון בכך שהוא כשר להעיד. יש לנו איש שכשר להעיד אבל הוא לא כשר לדון. אינמי נהי דבני דונים הו אישה בכלל לדון אותה, אבל מכל מקום בדיינים אין אישה בכלל. ודבורה, איך היא הייתה דנה? על פי הדיבור היה הוראת שעה, כמו שאליהו מקריב שור בהר הכרמל בזמן הבמות, שנאסרו הבמות. זאת אומרת, יש הוראת שעה, זה לא מעניין. אינמי לא הייתה דנה אלא מלמדת להם הדינים. אכן אנחנו הרי יודעים שאישה לא קשרה לדין, היא לא יכולה לשבת בדין. ובירושלמי פוסל אישה לדון אית די אלפמי ועבדו שני אנשים, שני מעל פי שני עדים, ואית די אלפמי וישארו שני אנשים במחנה. בכל אופן, הירושלמי אומר בפורש שאישה אינה קשרה לדון. על מה דבורה? או רעת שעה או רק מלמדת, היא לא הייתה דנה. לענייננו באה הגמרא ואומרת, אם ככה לעיתוי אמי, אתה אומר שיש אחד כזה שהוא פסול לדון אבל קשר להעיד, על מי אתה מדבר? אמר רבי יוחנן, לעיתוי יישומה באחת מעיניו, שהוא יהיה קשר להעיד אבל הוא לא יהיה קשר לדון. עכשיו, אם הוא סומה בשני עיניים, אז כתוב בפסוק או עד או ראה, אם לא יגיד ונשא עוונו, ודאי שבשתי עיניים הוא לא יכול להעיד או ראה. אבל בתור דיין כתוב פה שעין אחת הוא לא יכול לשבת כדיין. למה? אומנו רבי מאירי, וזה כשיטת רבי מאיר שפוסל סומה באחת מעיניו לדון. איפה המקור? דתניה. היה רבי מאיר אומר, מה תלמוד לומר? כתוב בפסוק, ונקשו הכהנים בני לוי כי בם בחר השם לוקח לשרתו ולברך בשם השם, ועל פיהם יהיה כל ריב וכל נגע. מה זה על פיהם יהיה כל ריב וכל נגע? ריב זה דיני ממונות, נגע זה דיני נגעים. מה הקשר בין דיני ממונות לנגעים? וכי מה עניין ריבים דיני ממונות אצל נגעים? מקיש ריבים לנגעים, הוא מקיש את הדין של ממונות לדיני נגעים. מה נגעים? הדין שפוסק הכהן רק ביום דכתיב וביום הראות בו, אף ריבים דיני ממונות מתי אפשר לדון? רק ביום. כמו כן ההקש מלמד אותי, ומה נגעים שלא בסומה דכתיב? לכל מראה עיני הכהן, צריך שהוא יראה בכל עיניו, בשתי עיניים, אף ריבים לדון דיני ממונות שלא בסומה. הוא מקיש גם הפוך את הנגעים לריבים, מה ריבים דיני ממונות שלא בקרובים, שהרי נאמר לא יומתו אבות על בנים, אף נגעים כהן לא יכול לראות שלא בקרובים, של קרוב הוא לא רואה. אם מה ריבים בשלושה, כמו שהדין של ממונות זה צריך שלושה דיינים, אף נגעים בשלושה, אז אולי גם דיני נגעים יראו רק בשלושה דיינים, ודינו. ויש לי פה מקום לדון גם קל וחומר, ממונו אתה מצריך שלושה, גופו לא כל שכן. אם על הממון אתה אומר שצריך שלושה דיינים, אז נפסול את גופו. תלמוד לומר, והובא אל אהרון הכהן או אל אחד מבניו הכהנים, הלמדת שאפילו כהן אחד רואה את הנגעים. אז נאמר לנו פה דין של כהן אחד רואה את הנגעים. בכל אופן, זה רב מאיר שפוסל את אותו דיין כשהוא סומה באחת מעיניו, אבל הוא כן קשר לעדות. מספר את הגמרא, הוא סמיה דאבה בשביבותי דרבי יוחנן, היה עיוור שגר בשכינותו של רבי יוחנן, דאבה כדיין דינה, הוא היה דן דינים, ולא כאמר לו ולא מידי, ורבי יוחנן לא הפריע לו לדון. שואלת הגמרא, איך יביא דאחי? ואמר רבי יוחנן, הלכה כסתם משנה. רבי יוחנן אומר, בכל מקום שיש לנו סתם משנה זה להלכה. ותנן אצלנו סתם משנה, כל הכשר לדון כשר להעיד, ויש שכשר להעיד ואין כשר לדון, ואמרים על לעיתוי אמי, מי זה שאינו כשר לדון על אף שהוא כשר להעיד? ואמר רבי יוחנן, לעיתוי סומה באחת מעיניו. אז הנה אני רואה שעיוור לא יכול לדון, אז איך הוא נותן לו לדון? עונה הגמרא, רבי יוחנן סתם אחריני אשכח, רבי יוחנן פגע סתם משנה אחרת. איזה סתם משנה? שמה בסנדרין בלמד בית מבואר, דתנן דיני ממונות דנים ביום וגומרים בלילה. איך אתה יכול לגמור דין בלילה? הרי אם אני מקיש ריבים לנגעים, והרי בריבים, אמרנו, כתוב לגבי נגעים וביום הראות בו, אז אמרנו שגם דיני ממונות אפשר רק ביום ולא בלילה. זאת אומרת ששם עשתה משנה לא מקישה את הנגעים לדיני ממונות. אז אם אני לא מקיש, אז אני יכול גם בלילה לגמור את הדין. אם אני לא מקיש, אז אין לי דין לכל מראה עיני הכהן. אז אפשר שהדיין לא יראה, ובכל זאת הוא יכול לדון דיני ממונות, זה לא מפריע לי. דיני נפשות הוא לא יכול, אם כולך יפה רעייתי, אבל לדון דיני ממונות הוא יכול. ולכן רבי יוחנן לא מפריע לו שהוא ידון דיני ממונות. אומרת הגמרא, בסדר, אז יש לך סתם משנה בנידה וסתם משנה בסנהדרין. אם ככה, מי אולמד היי סתם מהי סתם, אז מה ראית להעדיף את הסתם הזה מהסתם הזה? למה סנהדרין עדיף על נידה? איבה איתם, האם תרצה אומר לך, סתם הדרבים עדיפה. הרי בעצם יש לנו פה סתם משנה שקיימנו אותה רק עליבא דרבי, שמקיש ריבים לנגעים. אבל חכמים שם זה סתם משנה. הסתם של חכמים עדיף על רבי מאיר, על יחיד. והיא בעיתימה, משום דתני לגבי הלכת הדדיני. איפה זה מופיע? במסכת סנהדרין, זה המקור של ההלכות של הדינים. מסתבר שאיפה הסתם שהלכה כמותה, איפה שהמקור של הדינים, ולא במקום כזה, כמו אצלנו, שזה על דרך, על הגב, ואת הנידה, על הדרך, אתה יוצא בו, הזכרת גם את הדין הזה. מסתבר שהסתם ההוא זה ההלכה. אומרת המשנה, זה הדרך. כל שחייב במעשרות מתאמה תומת אוכלים. כל אוכל שחייב במעפר, ודאי שהוא מקבל תומעה של אוכלים. יש שמתאמה תומת אוכלים ואינו חייב במעשרות, אבל יש אוכל שמקבל תומעה, אבל מעפר לא צריך לתת ממנו. לעיתוי מאי, איזה אוכל לא צריך לתת ממנו מעפר? לעיתוי בשר ודגים וביצים, דבר כזה שהוא לא גידולי קרקע, הוא אוכל, הוא מקבל תומעה כמו אוכל, אבל לא צריך לתת ממנו תרומות ומעשרות. אומרת המשנה, כל שחייב בפאה חייב במעשרות, ויש שחייב במעשרות ואינו חייב בפאה. זאת אומרת, כל גידולי קרקע שחייבים בפאת השדה, בוודאי שהם חייבים במעשרות. יש גידולי קרקע שחייבים במעשרות, ובכל זאת מאותם גידולים לא יצטרכו להפריש, להניח פאת השדה. מבארת הגמרא, לעיתוי מאי, מה חייב במעשר ולא בפאה? עונה הגמרא, לעיתויי תאנה וירק שאינו חייב בפאה. תאנה וירקות לא צריך להניח פאת השדה סתם. סתם אילן כמו ביתים וכדומה, וזה משנה מפורשת במסכת פאה, צריך להניח מנו פאת השדה. מה עושים? כשאתה כותף מהאילן, חלק ממנו אתה מניח כפאה. יש לנו כן מצב שיש לנו תאנה שזה אילן ולא צריך להשאיר ממנה פאה. למה? דתנן. אומרת המשנה במסכת פאה, פרק א', משנה ד', כלל אמרו בפאה, מה חייב בפאה ומה פטור. כלשהו אוכל, כל דבר כזה גידול שמשמש לאוכל ולא למשל לצבע כפי שיבואה, ונשמר, זה דבר כזה שהבעלים מקפידים עליו, זה לא הפקר, הוא לא מזלזל בשמירתו, וגידולו מן הארץ, ולא שהוא יונק שלא ממקור האדמה, אלא יניקה שלו ומהארץ, ולקיטתו כאחד בזמן שלוקטים אותו, לוקטים אותו בבת אחת, למשל כמו זיתים, שזה לקיטה בבת אחת, לעומת התאנה, שעל התאנה הזאת היא מתבצע כל יום, כשהוא מפשיל, משם הוא לוקט. הוא מכניסו לקיום, תנאי נוסף צריך שהוא יכניס את זה לתוך האוצר, ורק אם זה נכנס למחסנים זה יכול להשתמר, אז חייב בפאה, ולומדים את זה מנוסח הפסוק במקום. מבאר את הגמרא, מה הכוונה במשנה? אוכל למיעוטי ספיחי סיטים וקוצה. ספיחים זה בדרך כלל נפל לי גרעין וזה גדל מעצמו, עכשיו זה לא עומד למאכל, ספיחים של סיטים וקוצה זה עומד לצבע, מכיוון שכן, לא צריך להניח בו פאה. ונשמר למעוטי הפקר, אם לא שומרים אותו, אז לא צריך להניח ממנו פאה. וגידולו מן הארץ, למעוטי כמהים ופטריות. כמהי ופטריות זה דבר כזה שחי מהלחלוחית של הקרקע, אבל הוא לא מטיל שורש בקרקע, הוא לא יונק מהקרקע, הוא יונק מהאוויר, ולכן אין בו דין של פאה. ולכיתתו כאחד למיעוט היתנה, שהיא לא מתבשלת כאחד, ולכן אותה פאה, אותה טענה, לא מניחים ממנה פאה. הוא מכניסו לקיום. מה זה? למיעוט הירק. ירק, אתה לא יכול לשמר אותו. וכיוון שאתה לא יכול לשמר אותו, לכן אנחנו באים, זה לא כמו תבועה, כמו גרעינים, כמו קטניות, שזה דבר המשתמר, אין בזה דין פאה. מעשר זה משהו אחר. ואילו גבי מעשר תנן, אומרת המשנה במעשרות, פרק א', משנה א', כלשהו אוכל ונשמר וגידולו מן הארץ חייב במעשרות. ואילו לכיתתו כאחד שזה לא קיים בתאנה, או מכניסו לקיום שלא קיים בירק, לא קטני לגבי מעשר. זאת אומרת שנמצא שבעצם אותה תאנה שאין לכיתתה כאחד חייבת במעשר ופטורה מן הפאה. אותו ירק פטור מן הפאה אבל חייב במעשר, כי למעשר לא צריך שיהיה דבר המשתמר. מחלוקת ראשונים. מה שכתוב בפסוק דגן תירוש ויצר, האם זה לעיכובה רק המינים האלה? מחלוקת ראשונים. האם רק דגן תירוש ויצר, או כל דבר שמתקיים התנאים האלה כמו בדגן תירוש ויצר. אז ממילא גם שאר הדברים יהיה חיובה מדאורייתא. זה הנפקא מינה גם בזמן הזה וכו'. ואפילו פה באות עין, אומנם הוא לא אומר את זה מפורש, אבל הוא מביא עיין תוספות הראש דעת רש"י לעניין פאה, ועיין תוספות שבת סמכי תיבוע מתחיל ואילו, ועיין בעניין פלוגתא ראשונים בזה במנחס חינוך וכו'. מחלוקת ראשונים האם זה חייב או לא חייב. אכן בתוספות דיבוע מתחיל למיעוטי תאנה, תוספות באמת שואל תימה, מה ישנה דתאנה וירק חייבים במעשר ופטורים מן הפאה? דמין התורה אינו נוהג פאה ומעשר אלא בדגן תירוש ויצר בלבד. אז שיטת התוספות שזה רק בדגן תירוש ויצר, אז זה תקנה דרבנן. אז אם זה דרבנן, אז למה זה תקנו בו וזה לא? ומה ישנה דחיווך הרמים תפי במעשר מבפאה? ואומר רבינו תם, נפלא, משום דתאנה אין לכיתתה כאחד, ילקח לא גזו חכמים פאה בה, שלא יצפו עניים מתי יגמור בעל הבית לכיתתו ויפסידו יותר במקום אחר מה שהרוויחו בפאה הזאת. זה תקנה לטובת העניים. אותו דבר, וירק נמי אין הפאה חשובה ואינה שווה כי היא מעט, וימתינו אחריה עד הערב יפסידו יותר, לכן באנו ואמרנו אין פאה, כדי שעניים ילכו למקום של החיטים וכולי, שמזה הם יוכלו להתקיים ולא יפסידו במה שהם ימתינו כאן כדי לקבל מהבעל הבית.